יום שלישי, פרשס נוסוי, ראש חודש סיוון. אנחנו היום ב-45 ימים לאומר. שלום לכם ידידיי, אנחנו מתחילים את הפותח של היום עם דברים נפלאים מפלאי ההשגחה, מפלאי ההשגחה של החזקת עולם התורה. זה דברים שהתפרסמו על ידי הרב ישראל למברגר במוסף שבת קודש. הסיפור שלי קרה לפני עשרות שנים על הגאון רב נוסון איינפלד שליטה, שהוא התכונן לצאת לארצות הברית לגייס משאבים להחזקת הישיבה, שהמצב היה בכי רע. שבת באר שבע קראו לה. אבל כמו שאומרים היהודים, עד שמגיעים לבית מרזח, מרקעתי צריך לטעום כוסית משקה. הישיבה הייתה פתוחה למזומנים באופן דחוף, ולית ברירה הוא ניגש לגזבר של העירייה, הוא ביקש, כיוון שהוא יוצא לארצות הברית לגייס כספים, הוא מבקש לאשר הלוואה של 10,000 לירות, שהישיבה תוכל להמשיך להתקיים, את הכסף הוא יפרק כשהוא יחזור. אפשר להעביר את זה לאשתו, שמנהל את הצד הגשמי של הישיבה. טוב, הגזבר ענה לו שגם בקופת העירייה אין כסף למשכורות ואין לו להלוות, ובלי ברירה הוא נשאר להשאיר, הוא נאלץ להותיר את הישיבה בלי פרוטה. כשהוא נדבר עם אשתו מארצות הברית, אז נתקינה שהגזבר הגיע עם צ'ק של העירייה לא 10,000, 20,000, ולא הלוואה, מתנה. הוא אמר, הוא הוסיף אותו גזבר, שאם בהמשך תהיה בעיה, הוא עומד לרשות הישיבה. לרשות הישיבה. וכך היה, לקראת פסח הוא הביא עוד 10,000 לירות. מה גרם לה ונאף ריחו בלב של אותו גזבר? אז הוא מספר ככה, יומיים לפני הטיסה, הרב איינפלד נכנס לאבל ורבה, והוא ביקש מכתב תמיכה לאנש בארצות הברית, שיעזרו לישיבה. אבל ורבה אמר לו שהוא יחשוב על זה. למחרת, יום לפני הטיסה, הרבי הגיע לביקור בישיבה, מאוד התרגשתי, הוא אומר הרב איינפלד, זה הפתעה גמורה. הרבי שהיה אז בן 28, הוא היה עשור לאחר ההכתרה שלו. עשינו תלמידים במשך כמה שעות, דיבר אותם בלימוד, בחן אותם, התעניין. מדבר על כל אחד במשרד, תוך כדי נכנס בחור חילוני, שאל עם כמה אנשים יכולים להצטרף, להשלים עניין לתפילה למינכה. היה שם בית אבלים, באזור של הישיבה. הרבי קם ואמר שהוא יכול. הרב איינפלד הצטרף אליו עוד כמה תלמידים. הוא ניסה למנוע מהרבי את ההליכה, חשש שלא יש שם עניין של שומרי מצוות, הרבי אמר שוודאי יהיו שם עשרה שומרי מצוות. הגיעו לשם ומתברר שהאבל הוא לא פחות ולא יותר מאותו גזבר של העירייה. היה שם באותו מעמד רבני העיר, יושב ראש המועצה ועוד כמה חשובים. טוב, אחרי שהרבי והרב איינפלד הלכו לדרכם, אמרו לאבל, אתה יודע מי היה אצלך? הוא אמר לא. שם בז לא אמר לו כלום, אבל הם הסבירו לו שהוא דבר במנהיג עם אלפי חסידים. עם היסטוריה מסתבר שעל האמא, עליה שלום נשמה גדולה, אחרת אולי הזוכה, הרבי באמת יבוא לנחם אחריה. ומי יבוא אותו אליך שלו? זה אמר הרב איינפלד, אז הדבר כל כך התרגש, שמיד שהוא קם מהישיבה, הוא מצא את הסכומים להעביר לישיבה והעביר אותה. הסיפור לא מסתיים פה, רבו יצחק. הרב איינפלד מסתובב בשטיבלך של בלז, וסיפר גוף הדעובדה לפרטי פרטים, החסידים הנרשים מהמויפס, כמובן שהתעוררו לסייע לישיבה ביד רחבה. וכשהוא סיפר את זה רב שניאור קוטלר, הוא אמר, זה מויפס שאין לו פרחה, כי 20,000 לירות אי אפשר לפרוח. וגם בשנים הבאות הישיבה זכתה ביחס מיוחד מהעירייה, מה שהניב לתוצאות כלכליות ברוכות. כשהרב איינפלד חזר מהביקור, אותו ביקור מדובר בארצות הברית, הוא מהר להיכנס לבלזה רבל, לספר לו על השיחה. הרב בלזה אמר לו בחיוך, ואתה עוד ניסית למנוע את הביקור באותו בלזה. אנחנו ממשיכים עם דברים נפלאים, תראו בתארו, בתארוסו, דרכו המיוחדת של מורון הגראיל שטיימן, להנהגת קודל פונביץ'. אז בזמן שהוא כן קורש כל פונו מצדאג, שמר ורומם הצורד ובסמדוש, שיהיה מקום קדוש ונעלה, ריין, טהור, בלי שום מפריעים, בלי טלפונים. בשנים הראשונות של הכל היה מסע ומתן שלם, האם להציג טלפון ציבורי בכולל, הסכימו שיעמידו טלפון שאפשר רק להתקשר, אבל לא שאפשר להתקשר אליו, שלא יקראו להפוך באמצע הסדר. הרב שטרן בעצמו כבר התנזר כל המה במכשיר טלפון. לפני 60 שנה התחילו להכניס מכשירי טלפון לבתים. אז קראו על זה אסיפה בכולל פונוביץ' להתריע על פרצה שעלולה להביא לביטל תוירה. חלק החכמי התורה קיבלו על עצמם לא להכניס מכשיר טלפון הביתה. באמת הם זכו והתעלו לגדולי הדור. אז שם הרב שטיימן, הרב יהודה, הרב גדעני נדל, ואז עם חיים לחיים מור מרגח קנבסקי שליטה, שעד היום אין בבית שלו טלפון. והוא מקפיד והקפדה נורא בעצמו שלא לדבר בשום מכשיר טלפון, בשום אופן. כשמביאים לו לדבר עם ידי וים, על פי רוב הוא מקפיד לא לגעת במכשיר, אלא להניח על השולחן ולדבר אליו. טלפון, בכל שכן טלפון, זה המפריע ביותר, המפריע הגדול ביותר להיות מנטר. הוא התבטא בחיוך מרר על המחיר החודשי של הטלפון, שזה 30 שקל, כמו שאמרו לו אחד אז. כמו שאמרו לו, אמרו, 30 של עבד. 30 שקולים נעשים עבד נרצה לטלפון כל החיים. כמו כן הקפיד הרב שטיימן שלא תהיה שתייה חמה וקרה בכולל, לא מבואי בית סמדר של עצמו. הוא אמר שבית סמדר שותים קפה ותה, זה סטיבל שבריבת עם פשוטים, אבל בכולל הוא אומר והקפיד שאפילו בחוץ לא יהיה מתקן שותה עם קפה. אפילו כשזה אחד רצה עם דוב להביא פטל לאברכים, הוא לא הסכים. הוא אמר, למה לכנס בעיות? הרי יש ספק בהלוך, הרב ברכים, בארץ פרץ, בארץ אדומו, וזה בעיה של תולעים על הפטל. לא יודע מה זה פטל, הוא חושב שהכוונה לפרי פטל הוא מוזכר בפויסקי. אחרי שסבור לו שזו שתייה מתוקה, אמר, כן, ככה יגיד דוג משתויר, מים במסורת אישתה, מים, לא משקעות אחרים. הוא משהו במדבר, היה במן את כל הטעמים שבעולם, אבל במים, אומר המדרש, ראי בו טעמים אחרים. המחיתה שהמביאה של לדעת מדומר, כן היה בו טעמים. אז מהמה? בגלל שהם קיבלו את התורה, הדרכה של התורה, המים תסתר, רק הוא יסתר לעמד ליד הכל מכשיר למים קרים לימות החם. ואנחנו משכים רבותיי מיניון דיונים על שבועס. נהגו ישראל לאכול בשבועס מאכלי חלב, הרבה טעמים ניתנו לזה. אפשר לאכול בסעודה אחת מאכלי חלב ואחרי מאכלי בשר. אבל צריך לקנח את הפה ולשטוף אותו במים לפני אכילת הבשר, לוודא שידיים נקיות משאריות למאכלי חלב. אבל האוכל, מי שאוכל גבינה קשה, הוא כבר צריך לבאר ברכת המוזן, להמתין ששעות לפני אכילה של הבשר. יש דעות שונות בפויסקים, בקשר לגבינה הצהובה שבזמננו, הם מדברים שלה כגבינה קשה. יש מי שאומר שאחרי אכילת מאכל חלבי מכל סוג שהוא, צריך להמתין, להמתין חצי שעה לפני אכילה של בשר. הביא לי, זה סמך מהזוהר. בכל מקרה, אסור להשתמש באותה הפת בזמן אכילת חלב ובשר. מי שאוכל גבינה קשה זה מה מסליח לרקות 6 שעות, ומחלקו הפוסקים מנוגע לגבינה צהובה של זמננו, יש אומרים שאין דינה גבינה קשה, או בגלל שהיא לא כזאת שעמדה במשך שנה, או כזאת שאי אפשר לחתוך את הארג מגרדת, או כזאת שיש בה נקבים אחת ישנה, שאין בה את הדברים האלה. נפרסת בסכין, ביד, אין בה נקבים, מחמת היות שהן סתם. אבל יש מחמורים שגם גם בגבינה של זמננו, גם כשאוכלים אותה אחרי שנמסה, קוראים לפיצה, יש בשורה להקל עם מי שישן אחרי אכילת גבינה צהובה במשך 7 שעות. הוא יצא רק בגבינה צהובה שאין חובה של המתנה אחרי המעיקר הדין. אנחנו ממשיכים לסיפור היומי. ועל פי תושפי רסיכו, באוסף גיליונות, בעולם הישיבות, שתתרסם בימים האחרונים, סיפור אחד את עדי ישיבת בר יעקב. עדי ישיבת בר יעקב, שהוא... הוא הגיע ללמוד בישיבה לקראת זמן חורף של שנת תשי"ח. מכיוון שהוא היה מבית חסידי, הרגיל כמיני יחסיד מלך למקווה ולטבול כל יום. אבל כשהגיע לישיבה, לא היה מקום הפנימייה, סידרו לו במקום אצל הבבן של המורה באספרה, הגאון אומר, של בר יעקב, הגאון אומר שיעקובזון, שהיה רחוק, בשעתו גם לא חרמו את המקווה באמצע השבוע, לא צריך לקום מוקדם. ולך לבלן, לקח את המפתחות, לטבול, להחזור לבלן את המפתחות, ועוד להספיק לרוץ לישיבה, להגיע בזמן. הוא לא התעצל ועשה ככה. כשהגיעו ימי החורף הקרים של כסלו, זה כבר ניסיון קשה, היה קר, המים עצמם היו קרים, והיה בחוץ קר. טוב, הוא החליט שעד כדי כך הוא לא מחויב, הוא יפסיק. הלך באמצע השבוע לפחות, אחרי כמה ימים, קרא, הגאון ובשמיר שפיר קרא, ושאלת למה הוא הפסיק יחס למדיה. אז הוא הסביר לו, הסביר לו על כל הקושי שכרוך בזה, אמר לו, מויש, ששמואל אצלי, לא בחור, בחור לא התקלקל, ואם המנהג בביתה בלכת למקווה, חלילה שתפסיק ללכת. רם ואל אתה מקבל מפתח למקווה שיהיה שלך, לא צריך ללכת לבלן. וגם ניתן כסף מתקצוב הישיבה למקווה שיחמרו לך את המים. ובלבד שלא תפסיק את מנהג בית אביך. אנחנו ממשיכים רבותיי. לקט מיוחד עם אורן הגראיל שימן על חג בפטירה. דברים שהתפרסמו על ידי רשימות של ישראל על ארמון שליטה. יש פה גם הזיכרון יצחוק ועוד ועוד. קהל פרוי. הרב שטיימן היה אומר, תתיקון בליל שבועות בדרך כלל מספיק רק את הלימוד של המיקרו. שאלו אותו מה עדיף. אמר אפשר להגיד תיקון, אפשר ללמוד. מה שעושים זה טוב. שאלו אותו מה עניין בתיקון. אמר שיש לזה עדיין עניין גדול. מספר שהאוילום, האוילום מספר שהמגן גדול שאל את הגוען למה הוא לא אומר תיקון. אז הגוען נראו שהתיקון מכיל טמצי. בתוך התורה, הוצאים את התורה, לא תמצית. מכאן, אומרים שיש בתיקון טמצי שפר, וזה היה צור חשוב מאוד. השבוע זה התקבל דווקא ללמוד, בוודאי יותר שייך לשערר כשלומדים, כשאומרים תיקון לא מבינים מה שאומרים, כאשר יותר לשערים. ובאותו עניין, הוא אומר, יש כאלה שאין להם כוח ללמוד, שומעים שיעור, יוצאים מדין שומע כהני, צריך לדעת שמי שמבין את השיעור, יוצא מדין שומע כהני, וגם מי שיושב בשיעור ולא מבין, גם כן יוצא שבאמת מדין שומע כהני נחשב כהני, אבל מי שעונה ולא מבין, זה לא לימוד, כי לא ימד כלום, אלא אמר סתם. מה שנבר שנוגעים להיות ערים בשביל לתקן, מה שיצטרכו, מה שגושבור צריך להעיר את הדמי ישראל, אז שאלו, כיוון שהיה קודם מצנטר, אף אתם שם יהיו ערים בלילה, מה הם יעשו? או לכבוד אל גיוש של דומי. יהיו נאמר שהדבי הייתה שלא עמידו שומר, כשמה יעשו לשומר בלילה. אולי אפשר לומר שהרי במורו כבר תתבו על הדינים, אז הם יכולים לעשות כל אלה בוכה של משפוט. באמת עליהם זכות אפשר לומר, שכמין שהביא שלך בלב יכול, אז אם כן, דיני חושי משפוט נראה להם כנכס אלי משיכה, שאם אחד רוצה לבנות לידו אל חברו, לא יקפיד עליו בכלל וכו'. אחרי שהוא העיר למה נשארים ערים בליל שבוע, זה חשבון תפילה עם רדומה, אחרי זה בדיוטר, שיש לי הרבה שעות, הוא אמר, אמר בכל זאת שהשטייגין העצום שיש בליל שבוע, זה חזק מאוד, לא יזלזל בו. הוא אמר שלא מנהג הזה, להיות ערים בלילה, יש הרבה חסרונות, כי בכל מה מדיום את הלימוד בלילה לא באיכות כעייפים, ובשך את התפילה לא תפילה, וביום לא לומדים כישנים, אבל בכל זאת סוף סוף זה מנהג ישראל. הוא הוסיף שההנהגה של להיות מורים בליל שבוע, התפשטה נקבלה בקרב כל הערים העולם יותר, וצריך להיזהר בעצמו ולחנך, תחס את כובד ראש ולהשתדל כן לכת בדרך הזאת. אמר שפשוט, שמי שלא יכול להיות בליל שבוע, צריך לשב ללמוד ביום שבוע. המעלה הגדולה של לימוד שבוע עשו גם ביום. כשהיה נער צעיר, כבן 12-13, אז בריסק למד יחד עם ילידיו, הגאון רבי יצחק קליימן והגר"י סולובייצ'יק, שניים ישבוע. כל מסכת קידושין, גמרא שטייסיס. חצי ביום הראשון, חצי ביום השני. שאלתם את הנטוי ראה על מה שמצב של תנא גמרא, שכל החולים נרפאו, חיגרים והאלמים, זה היה משפילים. שאדם למשל בלי רגל קיבל רגל, בלי יד קיבל יד וכו'. איזו התעלות נורא הייתה להם ביום הטמטרה לקרי ישראל. והנה כעבור 40 יום הרדו לכזאת ציטה תחתינו, שפל המדרגות, חטא רגל. הוא היה אומר, צריך להתבונן כמה גדול כוח של הסוטמן שיכול לגרום לכזה בלבול ודמיון, שראו ממש את המיטה של מויש, שחשבו שהוא נשתר, הצליח להטות אותו. עד שהם הגיעו לאלה אלוהיך וישראל, שם ירחם, לא כולם. כל אחד על פי המדרגה, ועד היום גדול הכוח שלו, שהוא מראה לאדם שכדאי לכון נבלה, ומראה לו כמה הנאה יהיה לו מזה. כל שאר תאוות, העולם הזה, הכל פרי דמיונו, שעשה לעשות מכוחה הגדול. הוא אומר ש... יש לי התבוננות ש... איך תוצאה, מתוצאה מהחטא הזה, נשרו כל האיברים. שקיבלו במתנתר, נשארת רגליים, ידיים, חזרו להיות צורים, כמה נורד שראו, כמה אחת גורם. מרגלי לפום לרבנו להגיד על גודל היום של שבועס, שהיום שזכינו בו, היום שזכינו בו לכל הברכות וההצלחות וכל העושר, היום הזה, ואם אדם שם לב בזמן הזה, אפשר לראות שיש אפשרות מיוחדת ביום הזה להתעורר, להתחזק. כמו שכתבו הספרים, שכיוון שזה היה את רצון גדול מאוד, גם בכל שנה יש את רצון מיוחד במידה מסוימת. יש עושר בזמן הזה יותר משאר הזמנים, אז אפילו שאלה שלא מתוארים בין הרגילים, כל מקום עכשיו, הקדוש ברוך הוא ממציא הזדמנות של התקרבות, ומה לך נרדם? תעורר, יש אפשרות לזכות. עד כאן הדברים הנפלאים בעניין הזה. אנחנו ממשיכים עם עוד דברים נפלאים. דברים נפלאים של הגאון הרב של זלמן פרידמן, הבת סנטו בלייקווד, על הכוח של תפילה ודמעות של אמא. אנחנו מספרים, זה דברים שהתפרסמו בנועם שיח בשבוע שנה שעברה מתוך הפירו נשלוים. זה קשור גם פרשת שבוע, ואומרו איש ואומר נומר. מספרים שכשהסוף הרבה היה זצל, היה ילד, לקח אותו אבא שלו, הגיש הסיומטז, לבעל הרוג מסבסם, שיבחן אותו. מה שהוא למד, יגיע בשנן, הרוג מסבסם בחם אותו, פעל מאוד מהיכולות שלו, והתרגשו אותו, אמר, שכנראה שהילד מבד שווילי גדול, הוא גם אסמד גדול. ואז הגיש הסיומטז, אמר, ההצלחה של הילד לא קרה, לא במה שווילי גדול, לא במשהו מסמיד, אתם רוצים לדעת מה גורם להצלחה, תסתכלו על הילד כשהוא אומר רבו רבו, רבו סוי לו. ידוע מה שכתב השלה הקדוש, ותמיד תהיה תפילה שגורה בפי אב האם, מספר אל הזרום, שהוא לומד תוירו, צדיקים, ולמיד הסטויבו, חוון מאוד בדרכי את התוירו, וניע אנחנו בצטרנו, ובעבו רבו, יחשוב על זרו, וזר הזר רבו אילום. ידינו המשגיח, המשפיע המפורסם, מלך בידרמן שליטה, סיפר עובדה נפלאה שהוא שמע מה... על הכוח של כפילה של ההורים הרבנים. סיפר שבא, שזה לפני כמה זמן, קלה בעלת תשובה הייתה עושה, וביקשו מכמה אנשים צדקניות שיבואו להשתתף בשמחת הנישואים. אחת מאלה שהגיעו, חיפשה את הים הקלה, תחל המזל טוב, נעלמה. ועד שמצאת יושבת במטבח עם תנים זועפות מלאה טענות כרימון, שאלו אותו, מה קרה? אז אמר, איך אני יכולה לשמח כשהבת שלי הפנתה לי עורף, עזבה את הבית שלי דרך חיים, נפחה לבעלת תשובה? מה גדול הצער שלי שהיא לא הראשונה, אבל השלישית כבר, מבין הבנות שלי, שעשו את הדרך הזאת וחזרו בתשובה שלה. אז האישה הזאת אומרת לה, איך באמת קרה שמשפחה אחת שלוש חזרו בתשובה? טוב, האם יש לה קלה לא ידע מה לענות, אבל היא סיפרה שכל הקשר בינה לבין החרדים היה שלפני 20 שנה השתתפה בסמינר בעלי תשובה. כל מה שאמרו שהם לא נקלט, לא השפיע. אבל בתוך הדברים, היא סיפרה שבסוף נפון לכל אחד דף כתוב והבטיחו שזו סגולה להצלחה ולברכה. והיא יודעת את הדף הזה כל יום, אפילו שלא מבינה. אז שאלה אותו, אם יש לה את הדף הזה, אמרה כן, הצביע אותה, התגלה הסוד. הדף היה מודפס, תפילת השלם. אפילו שהאישה לא ידעה מה היא אומרת, היא זכתה ששלוש מצאצאיה חזרו בתשובה שלמה. אם נהיה אם כן, שכר של אמירת תפילת השלום, בלי ידיעה, בלי כוונה, בלי תחילת התחנונים. אבל בחומר, מי שמבין, הוא יודע את מה שהוא אומר, שיכול לפעול דברים נשגבים. המשיך למצטר הרב פרידמן, כשהוא התארח פעם בתור בחור, אצל הגאון הקדוש מקושוי, מחבר סבא פרקס שמיים, באותו שנה יום תבחל בשל הסקוידש, לקיים את מצוות אחרת של שולף, שחקו צעודת יום שניים, אחרי הצעודה השני ברכו ברכת הנוזן, ואחרי זה נטלו עוד פעם ידיים, כדי שזה יחשב לצעודה שלישית. הוא רצה לעשות הפסקה מהצעודות, אז הוא עלה לאיזו סנוזין, שהייתה באותו בניין. הביאתי אותו. טוב, המשמש בא לפתח את הדלת, הדלת אותו תקועה, לא הצליח. אבל כשהוא הגיע בעצמו הרב, אז הוא נפתח לו מיד. כולם התפלו איך זה קרה. אז אמר לו, תרבים לצחוק, הרי אמרתי לכם ששערי עזרת נשים לעולם לא ננעלות, כל התפילות של נשים הצדקניות, תפילות של לשבוך ולא תחת כיסי הכבוד, ומיד מתקבלות, פרוסרת יד לרחם ולרוטרים. הגאון הצדיק רואה כאן הגנית כזה, אצל העם ספר שבשעתו החזוניש ביקש ממנו לטפל בזה בעל תשובה, שהגיע מקיבוץ חילוני ללמוד בשבט פונביץ', ששאל אותו החזוניש, הוא שאל את החזוניש, איך זה יכול להיות שהוא פותח אחד... שאכל נבלת וטרפת, זכה לחזור בתשובה. אז החזוניש אמר לו, שדמעות לא הולכות לאיבוד, כשאבא שלו יצא את תרבות רעה, סבא שפך עליו דמעות, מה שאוהי לבן, אוהי לנכס. והספר לשכנות תדעו שהוא מביא, שהספייטלר היה אומר, שלפעמים רואים שמבית פשוט ביותר, יצאתם את חוכם וצדיק, בגלל שאיזה סבתא שפכה את הלב בתפילה, ודמעה שצפתי לבנים תמיד החכום, זה לא עזר לבנים, אז זה עזר לנכדים. וזה הראשון של הסבתא שלא ראו את הנכדים, חשבו מתוך דרך קצרה, שהתפילות שלה הלכו לאיבוד חלילה, אבל בסוף התברר ששום תפילה לא חוזרת ריקה. בספר קודש הילולי מסופר על הרב דובי דלבר, שאבא של הרב שלמה, שאמר בשבת תזמורות ויזכרו בונים ובני בונים, עושים אותו המצווה, אמר יש בזה הרבה זמן עד שהוא מתעלף, ומכוח תפילות כאלה זכה לבן קדוש, רב דובי דלבר. ואנחנו ממשיכים רבותיי, עם יהלומים מגדולי ישראל, אנחנו נמשיך משות היומי, לא משות היומי, דף היומי בהלוכה. אנחנו אוחזים בסימן שין פי ב' סעיף א'. מה היה הבעיות הלכתיות בעירוב חצרות שנוצרות כאשר גוי סוחר דירה מיהודית? על כך ולא בסימן העניינים, נוכל כולנו לשמוע בשלוחה אחת בשירותי הרבנים הגאונים, במגוון שפות, ולרוות נחת ולגדול בתורה. הוא כדרכנו נלמד גם אנחנו את עיני הדף רעים בהלוכה. אחת הבעיות שמצויות ביותר בעירוב זה גוי שסוחר דירה מיהודי. אז גוי שגר בחצר שגרים בשתי יהודים גזרו חז"ל שאפילו אם היהודים ערבו עירוב חצרות, עירוב לא חל, כדי שיתרחקו משכנות הגוי ולא ילמדו מה לעשות. לדעת הרמו עם הבית שהגוי גר שמשך לאחד מהיהודים שדרים בחצר, הגוי לא אוסר את החצר, או בגלל שהיהודי לא הזכיר לו את הבית, על דעת שיסור עליו כזה חבצים מהבית לחצר, או בגלל שזה לא שכיח שיהודי הזכיר לגוי בית בחצר שהוא עצמו גר שם. במקרה בלתי מצוי, לא גרבו חכמים שהגוי יאסור. יש מי שיסתפק למח להבין, עם אחד שמזכיר בית בחצר ליהודי מורם, שלא מודה בעירוב, שהדין שלו כגוי לעניין עירוב חצרות. יש חוקים על הרמו לדייתם רק שהמזכיר יתנה בסחור שיוכל להוציא אותו מהבית בכל זמן שירצה, עד הוא לא עושה את החצר, מאחר ובאופן כזה נחשב הסוחר כאורח בעלמה, ואורח לא עושה את החצר, שדיירים האחרים, אחד מהם דיירים הם בקביעות, אבל סוחר גוי, שהמזכיר לא רשאי להוציא אותו בכל עת, אז הוא עושה את החצר. כך גם השאלה משנברור, לדעת החזון איש, גם סוחר גוי, שבעל הבית רשאי להוציא בכל עת, עושה, אלא אם כן, הגוי והיהודים משתמשים במקום אחד לבשול זה להחייה, שאז נחשב הגוי שהוא דר בבית של היהודי. תירוף הסבור הענל, שהיהודי לא מזכיר את ביתו, על דעת שיסור עליו הגוי, תלתן חבטים ביתו לחצר, אז יש להתיר. אם הבעל הבית לא גר בחצר, גם עם כל בתי החצר הם שלו, הוא הזכיר מסקיותם ליהודים, ומסקיותם לגויים. אז לפי שני הטעמים בדעת הרמו יש להסור, כי מאחר והוא לא גר בחצר ולא נסער עליו מאומה, אפשר ניתן לומר שלא הזכיר לו על דעת שיסור את החצר, וכמו כן במקרה כזה שהזכיר אדם בית לגוי בחצר שעצמו לא גר בה, זה מצוי. אבל באופן שבעל הבית רשאי להוציא את הסוחר בכל זמן, ויש יהודי שגר בחצר בקביעות, אז לדעת המכירים באופן הזה, יש להקל גם כשבעל הבית לא גר בחצר, כמו שדינו כאורח, ובתנאי שאחד היהודים גר בחצר בקביעות, כיוון שרק באופן כזה הגוי שמחשב קורח לא אוסר את החצר. עד כאן מנהן דף היום בהלוכה שנלמד היום בעזרת השם. כמו למדנו, חצר שגר בה יהודי אחד, וגר בה גם גוי אחד או יותר, היהודי לא זקוק לרוב חצרות. אבל אם גרים שם שני יהודים או יותר, תקנו חצר שגם ערבו יהודים ביניהם הרוב לא חל, ובגוי לא תקנו שאול ותלו רשות כי מסרו בלבד. זאת אומרת שיזכרו מהגוי את רשותו, ואז מותר לטלטל עם הבתים לחצר ולהפך. כי נדרש את שכירות רשותו של הגוי, לכתחילה יש לבצע את השכירות לפני עשיית העירוב, אבל שקודם לכן אסור לברך על עשיית העירוב חצור. וכדרכנו נפליג מי המכון, נזכר בקצרה, ומה שנזכר שמענו בקצרה, קרמליס, במקום שמדאורייסא לא רשות סיוחד ולא רשות הרבים, חז"ל אסרו אותה כרשות הרבים, דהיינו שאסור לטלטל ממנה סליחה, שאסור לטלטל בתוכה לטווח של יותר מ-400. לכן להעביר חפצים ממנה לרשות סורחית ולהפך. אסרו גם להעביר חפצים ממנה לרשות סורב ולהפך. רשות סורחית שהקפתה למחיצות לא נעשתה לשם דירו, אז מדאורייסה, רשות סיוחית, מדאורייסה, רשות סורחית לכל דבר, ואסור להוציא ממנה רשות סורב ולהפך. אבל מדרבונון, מדרבונון החמירו חכמים ואסרו באיסורים שונים שמשתנים על כדי. רשות סורחית שהקפתה למחיצות נעשתה לשם דירה, כגון חצר שלפני הבית, שמנסתה ממוקפת לשם דירה, בכל גודל שהוא דינה כרשות סורחית לכל דבר. עד כאן בעניין הזה. דף היום יצלנו דבר לי. הפודד חורו לפני גיל חודש, מה הדין? אב ובנו ושני בחורות, תקליפו דין תחילה, ומה הוא מנה צורי? וכך בעלות נושאים מעניינים. אוכל ללמוד כולנו מסכת חורי, דף עם תת, הוא בשלוחה שתיים. אוכל לשמוע את השיעור מפי הרבנים הגאונים, ולגדול בתורה ולרבות נחת. ונספר לכם על חמש דברים שאולי, אולי לא ידעתם בחג השבועות בקויסל המערובי. אבל זה רבה, אבל זה רבה אמר פעם, זה מובן בשם אחד ששמע את זה, הרב הרחוץ את המפול קאץ, שמע מחמיב רבי יואל בייץ, שבא בירושלים בשבועות, בגלל איזה סיבה אולי בקופל, שבא לאבל זה רבה בתל אביב, בברנס, שאל אותו מה בשבועות בקופל, אמר לו שלא, אמר לו, הייתכן יהודי יהיה בשבועות בירושלים ולא ילך לכותל? ואמר לחוצני שהיה כדאי לא ללכת לכותל באותה שבועות כדי לשמוע את זה. דבר נוסף נגיד לכם על שבועות. בשבועות תופר שאתה דקטט, כשרב עזרון מלמלך עם קרלין, זכר צדיק לברוך, הלך עם הקהל להתפלל מוסף ליד הכותל מרובי, אמרו שהם הזדמנו למקום הזה שני קצינים בריטים שהלכו איתם כל הזמן על חומת העיר העתיקה. וכשהקהל חזר איתו, התפילה עלו לו בסמדרש, נשיכו לעבוד אותם. כשהם הגיעו למדרגות של הבית, ניגש של אחד החסיד ומקש לנו רשות להיכנס. החסיד נכנס לחדר של אבו מלמלך, ומסל לו את הבקשה שלהם. הוא הסכים, אמר לו, רואה כמו קודם את השולחן של היין. הם נכנסו, נכנסו בהכנעה רבה, דיברו איתו, פשוט לתרגמן, על כמה נושאים. ולבסוף הם אמרו לו, שהם הלכו בגלל שהם ראו שהקהל הולך איתו בשמחה, והם שאלו אותו מאיפה נובעת השמחה הזאת. הוא אמר להם שזה נובע מעומק הלב, אי אפשר להסביר את זה. דבר נוסף, כשביקור שלושת האחים הקדושים, המלחיים, דמשק אליעזר, רם קרבוך, בחג שבועות תפריש צדיקי בירושלים, אז עלו להתפלל מוסף ליד הכותל. דמשק אליעזר עבר לפני התיבה, ההתרגשות שלו הייתה גדולה, עד שהוא הגיע לבסעורב, הוא התלהב, עד שכולם, כל המעיינים שלו שם הפסיקו, הפסיקו, סליחה, הפסיקו את התפילה להקשיב לו. וסיפר הרבי מצרבה, שכשהרב, הרבה של ירושלים, הרב שינסקי, כן הוא מיוחד את התפילה הזאת של דמשק עם עזר, שהוא אמר, כשהוא אמר את התיבות, ושמעבוד חביר הכימאי לו בביטחון מוחלט, ממש בלי לומר, בלי נדר, כמו שנהוג לומר, הדבר שיעשה בעתיד. הפעם הראשונה שהגיע המוני בית ישראל לכותל המערובי, זה אחרי השחרור שלו בשנת תשכ"ז, חג השבועות באותו שנה, בכתב העת שנה בשנה, תשכ"ח, מתואר שאחרי שבוע של עבודה כדחתנית, בסילוק מוקשים ובהכשרה דרכים נתנה לידי ירושלים אפשרות לגשת בחג השבועות לכותל להתפלל. מעיינים שנבנו על ידי הערבים מעשרות שנים נהרסו, נוצרה רחבה שיכולים לעמוד שם כ-10,000 איש. ומשעת בוקר מוקדמת התחילו נוערים בערך ארצי משאר השפות אל הכותל אנשים, נשים, זקנים וטף, בעיניים דומות ובלב מתרונן משמחה, עמדו בתפילה ואמרו פרקי תהילים, ומספר שלהם באותו חג השבועות בלבד למד ב-200,000 איש. ואחד מבתיקי שמעת חרם סיפר, זה הדבר החמישי, בשנת שבאותו שנה, אחרי קריאה ספר יצאו הבחורים למוסף ליד הכותל המערובי, שהלכו בדרך בשירה בזמרה, הוא אומר שהוא לא יכול לשכוח, שעמד תפילת מוסף ליד הגאון רבי צה"ל זולטי, זכר צדיק לברכה, ובקדושה של מוסף הוא התייפח בבכי של התרגשות. ומאז כל שנה הלכו בני הישיבה להתפלל, מיום טוב בבוקר עד לכותל המערב. זה נקרא ציום החפצים בחיים. הסיפורים שנלמדים היום, אנחנו עושים בפסיכה אליו עם סיפורים חטט, אחות חיים מונה את האיסורים של הסיפור מלסיטור, של מקרים מסוימים, צריכים לעבור להם גם כשמדברים לשנורת. והבור המוסף המביאים לדון בעניין הזה, אדם שכתוב ימן אשל מה שקורה לו. האם מותר לו לכתוב כשציירו אותו אחרים? שערי בזה לכרעה עובר עליו של הסיטור, שזה תראה בלב. אז יש שכתבו בקובץ מרפא, שזה תלוי באופן הכתיבה, האם הוא כותב את זה באופן שהוא שומר תינה וחס, כל שהוא כותב פלוני מקניתני, צעני בקביעות, אז באמת בעצם הכתיבה אלו הסיטור ייתכן. אברה, כשהוא כותב את זה מהצורה של מסקנות מסעריות, למשל, הרגשתי שיש לפלוני התפעידה עליי, או שמעתי שפלוני התבטא עליי שאני מפריע לו, רק בגלל שסירבתי לענות לבקשו, טוב בדבר מסוים. וזה לכאורה, אין לב של הסיטור, וכתוב שם שהתשובה הזאת הייתה לעיני הגרשה זוהרבך, והוא הסכים לדברים. ושהוא עיר שגם באופן שאין הוא שומע סיטור, כיוון שכותב הדברים להתחזק במוסר מכל מקום, שמה הוא צריך להזכיר את שום של חברו בשביל. ולסיום רבותה, התחזקות יומית בכל חויצב מובה, עכשיו יש רדרון מצא פעם חידוש נפלא במער שם, עכשיו עם בר זה נורגיש שלא מסוגל להישאר לבד עם החידוש. אז הלך להגיד שלו, בשביל זמן, אמר לו את החידוש, הוא אמר לו, יכול שזה נפלא, בוא נרקוד. וככה שניהם עמדו ורקדו מתוך שמחו של מיצו. תודה רבותיי לשמוח, לשמוח שמחה עצומה על הזכות להיות מחוברים לתורה. נלמד מתוך תחושת הנאה ותענוג גדול. עד כאן דברנו לעם רבותיי, שיהיה לכולנו המשך יום נפלא, עם הרבה הצלחה בכל אשר נלך. בחנויות ובגשמיות, בכל טוב סלם.